אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכולם ולכולן, אתם על אפריקן וכאן תרבות. אני אורטל מוגוס ובכל תוכנית אדבר על אומנות, תרבות ואקטואליה שחורה מאפריקה ומרחבי העולם. אפשר להזין לשידור דרך האתר או באפליקציה של כאן וכהסקט בכל סימוני הסקטים והמוזיקה. היום בתוכנית אדבר על מרווין גיי, שקיבל תיקון היסטורי ונשאל מדוע, נהלל את המלכה ג'וזפין בייקר, נדבר על שיר השבוע ונבדוק מה קורה במאלי, אבל קודם בוא נדבר על הבשורה שהקפיצה הרבה ישראלים ממוצא אפריקאי בשבוע שעבר ובנסיבות חיוביות. יובל מקוריה, שהוא נער ישראלי ממוצא אתיופי, שהגיש תביעה נגד רשת ויקטורי, מפוצה ב100,000 שקל. יש שופטים בישראל, מה שנקרא. הבסיס לאירוע הגזעני היה הדרישה להניח את תיק הגב שלו בכניסה לחנות, בעוד שאף אחד אחר לא התבקש לעשות כך. זה קרה לפני 3 שנים, ולמזלו של יובל, או פשוט כי יובל כמו המון שחורים בישראל מכיר את ההתרחשויות האלה, היה תיעוד בטלפון שלו, ובכך הייתה לו הוכחה לטענותיו. חשוב לומר שעל כל מקרה כזה יש יותר מדי מקרים לא מטופלים. רק כדי לסבר את האוזן, באותו השבוע הספקתי לשמוע מחברים קרובים על כמה מקרים כאלה, כמו סלקטור שסירב להכניס שחורים למועדונים, כאילו אנחנו עדיין בשנות ה-50, או לחילופין, נהג אוטובוס שמקלל בגסות בחור אתיופי שהעיר לו על נסיעתו. בקיצור, מופעי הגזענות האלו חיים ובועטים, והגיע הזמן לבעוט בחזרה. אי לכך, ובהתאם לזאת, הכנתי כמה שיטות להתמודדות עם גזענים שונים במרחבים שונים. לא בטוח שיצא לכם איזה כסף, אבל לפחות יהיה לכם קצת כיף. מוכנים לזה? טופים. הלכתם למכולת ומישהו טעה לחשוב שאתם עובדים במקום? זרמו איתו, ענחו אותו ושלחו אותו לזה. סטודנט בלימודים שאל אם את הראשונה במשפחה שלמדה באקדמיה, אל תיכסי, שבי בנחת, וחרטטי אותו על ההחלטה המשפחתית, איך באמצעות ריקוד הגשם הצלחתי להשתחל לאקדמיה בקושי, ככה עד שהוא עצמו יתקשה להאמין בדברים ויצטרך לצאת לעצמו קצת מהתחת. מבקשים ממך לספר על התרבות שלך כל הזמן? Bitch better have my money. תרגמו את זה. מי שהיא רוצה לגעת לך בשיער, אל תסתרקי באותו היום. תני לה להבין את המאבק השחור עד הסוף המה. את בחנות בגדים ועובדת רודפת אחרייך? תני לה לעשות כושר. תביא לי אותה, תאירי את יומך ויומה במשחקי מחבואים נוסטלגיים. ובנימה קצת יותר רצינית, כולי תקווה שמעסיקים ותאגידים יפעילו קצת שכל וקצת לב באירועים האלה, ושכל מי שחבל בשרו אירועי הדרה פשוט יתבע. בשבוע שעבר מלא עשור לפטירתו של אחד האמנים שאני הכי אוהבת, גיל סקוט הרון, מי שנקרא הסנדק של הראפ, ואחד האמנים המשפיעים ביותר על המוזיקה השחורה. ואיזה איש זה היה. משורר ואקטיביסט מושחז וחד עם לב פועם, שפעל בשנות ה-70 וה-80, ואחראי לכמה מהטקסטים המכוננים של המאבק השחור. הוא נולד בשיקגו ב-49 בבית מוזיקלי מאוד, אמא שלו הייתה זמרת אופרה, וכבר בגיל צעיר הוא העלה מופעי ספוקן וורד ככה בסוף שנות ה-60, שהרבה מהם עסקו במצבם של השחורים באמריקה. בשנות ה-70 הוא התפרסם בזכות השיר The Revolution Will Not Be Televised, ככל הנראה הטקסט הכי מפורסם שלו שמצוטט עד היום בהקשרים של מאבקים פוליטיים. סקוט הרון כאב את מצבם של השחורים עד העצם. הוא סבל מהתמכרויות לסמים ואלכוהול במהלך חייו, עניין שהופיע לא מעט בטקסטים שלו, וב-2010, שנה לפני שהוא נפטר, הוא שחרר אלבום אחרי 16 שנים של דממה, ובשנת 2011 הוא הלך לעולמו. למרות ההשפעה העצומה שלו עד היום, אמנים כמו קניה ווסט וטופק שסימפלו אותו בשירים שלו, סקוט הרון לא זכה לראות את ההשפעה שלו בחייו. אחרי מותו הוא קיבל את פרס מפעל חיים לגרמי ונכלל גם בתערוכו במוזיאון הלאומי להיסטוריה ותרבות אפריקאית אמריקאית. השנה הוכנס להיכל התהילה של הרוק אנד רול כמקבל פרס ההשפעה המוקדמת, ובצדק. הבן אדם פשוט גאון לדעתי, ואיזה כיף לציין את הפעילות שלו. רגע לפני שנאזין לשיר האחרון שלו, אני חדש פה, I'm new here, נציין את ימיו של אברה מנגיסטו, השבוי בשבי החמאס, מעל ל-2,460 ימים, ונאחל לשובו במהרה.
1, 2, 3, 4. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Can you show me around? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. Met a woman in a bar. I was hard to get to know, near about impossible to forget. She said I had an ego on me the size of Texas, but I'm new here and I forget. Does that mean big or small? Shedding plates like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have to a voice of reason.
בשבוע שעבר, קציני צבא במאלי עצרו את הנשיא, ראש הממשלה ושר ההגנה בממשל הזמני. זה קרה כמה חודשים אחרי ההפיכה הצבאית שהפילה את הנשיא לפניו. מאז הם שוחררו מבלי שצוינו תנאי שחרורם. האיחוד האפריקני אף התכנס ביום ראשון בערב, והנשיא מקרון הזהיר שיוציא את 5,000 החיילים הצרפתיים ממאלי אם החונטה לא תיסוג מההפיכה הצבאית. ההתפתחויות האלו עשויות להחריף את הכאוס הכללי ששולט במילא במדינה, שנמצאת במערב אפריקה ושסובלת מארגוני טרור בצפונה המדברי ומחוסר תמיכה מצד המדינות השכנות כתוצאה מכך. אבל לפני לא הרבה זמן, מאלי הייתה אימפריה מרתקת עם היסטוריה עשירה, ואפילו פה בישראל היא קיבלה מחווה מעניינת. איתנו על הקו רינה בסיסט, עיתונאית ועורכת לענייני אפריקה, שתחזור איתנו אל האימפריות של מאלי. שלום רינה.
שלום אורטל.
שלום. אז ספרי לנו קצת על ההיסטוריה של מאלי, איזה עמים ותרבויות יש במדינה?
טוב, אז לפני שנדבר על ההיסטוריה של מאלי, אולי נזכיר רק בקצרה שמדובר בעצם באחת המדינות הגדולות ביותר באפריקה מבחינת השטח שלה. הגבולות של מאלי ארוכים מאוד. היא שכנה לאלג'יריה, היא שכנה לבורקינה פאסו, היא שכנה לגינאה, היא שכנה לחוף השנהב, היא שכנה לסנגל, היא שכנה למאוריטניה והיא שכנה לניג'ר. אבל עם כל השכנות הללו אין לה בעצם מוצא לים. וכיום הרוב המכריע של תושבי מאלי הם מוסלמים סונים, חלק גדול מהם משתייכים לשבט המנדה. אבל, וזה אבל גדול, אם אפשר, מאלי היא בעצם אוסף של שבטים אתניים ושל מסורות שונות. עכשיו, השפה הרשמית שם היא הצרפתית, אבל השפה המדוברת ביותר היא הבמברה. ויש עוד שלל שפות שמדברים שם. מדברים שם את שפת הפל, שפת המלינקה, הסטנופו ועוד ועוד. וכל הנתונים האלה חשובים כמובן כדי להסביר, את כבר אמרת, את ההיסטוריה העשירה מאוד של המדינה יוצאת הדופן הזאת.
כן, אבל מה באמת בעצם כל כך מיוחד בה בהקשר האפריקאי, התרבותי?
אכן, המדינה הזאת הייתה בעצם במשך שנים רבות, בעצם מאות של שנים, אימפריה אזורית. או יותר נכון, אנחנו מדברים בעצם על שורה של אימפריות שהופיעו אחת אחרי השנייה. עכשיו, ההיסטוריונים מדברים על, כשמדברים על מאלי, הם מדברים על ארץ שלושת האימפריות. האימפריה של גאנה, מהמאה השלישית עד למאה השמינית, שיעית, אימפריית מאלי, שזאת בעצם האימפריה שעל שמה נקראת המדינה של היום, המדינה שאנחנו מכירים, שזאת הייתה האימפריה של ימי הביניים, ואחר כך אימפריית סונגהאי, זה בעצם במאה ה-15-16, וזאת הייתה בעצם האימפריה הגדולה ביותר אי פעם ביבשת האפריקנית, כך שהמשמעות של ההיסטוריה הזאת, ההיסטוריה האימפריאלית של מאלי, כמובן השפיעה אז ואפילו משפיעה היום על כל המתרחש ביבשת.
איזה השפעות באמת את רואה בהקשר ההיסטורי שקיימות היום במדינה?
עכשיו צריך להזכיר שמאלי היא בעצם עיצומת גיאוגרפית של כמה מדינות, כמו שאמרנו, וגם של כמה אזורים אקלימיים. לאורך ההיסטוריה הייתה צומת של צירי מסחר מרכזיים בתוך אפריקה, וגם בין אפריקה לאירופה. וכך אפשר בעצם להגיד שעם האימפריות השונות האלה שהזכרנו, ועם מלחמות השליטה, ועם נדידת העמים והשבטים בתוך מאלי ומחוץ לה, יש למאלי מורשת תרבותית מאוד מאוד רחבה. זה יכול להיות בארכיטקטורה, במוזיקה, בפיסול, בריקוד, במסורת סיפור הסיפורים. יש בעצם מעט מאוד מסמכים שהם מסמכים כתובים מתקופת האימפריות, וחלק גדול מהסיפור ההיסטורי של מאלי ושל מאלי בתוך כל האזור האפריקני מבוסס בעצם על מורשת שהוא עברה בעל פה במשך השנים באמצעות הגריות שהם מספרי הסיפורים השבטיים, ומשם בעצם אנחנו ניזונים ומכירים את ההיסטוריה הזאת שכאמור משפיעה על כל אפריקה, גם על אפריקה של היום.
כן, ומאלי סבלה גם מקולוניאליזם צרפתי. תוכלי להסביר איך זה השפיע על המדינה?
כן, כמובן. מאלי הייתה תחת שלטון צרפתי מסוף המאה ה-19, בעצם עד 1960. זאת אומרת, השטח של מאלי נקרא אז בזמנו סודן הצרפתית. ואז ב-1959 השטח הזה הפך לפדרציה של מאלי, וכאמור, שנה אחת לאחר מכן, מאלי קיבלה עצמאות, והיא כמובן עצמאית עד היום. עכשיו, ההיסטוריה של מאלי, כפי שאמרנו, היא ארוכה מאוד, אבל כמובן גם התקופה הזאת הקולוניאליסטית השפיעה, אם זה בנושא של האוכל, אם זה בנושא של המוזיקה, אם בנושא של הארכיטקטורה וכו'.
איך זה השפיע על האוכל? לדוגמה, זה מעניין.
אז כמובן, האוכל הוא בכלל נושא מרתק במאלי. למאלי יש מטבח מצוין ועשיר מאוד, כי לכל שבט או לכל קבוצה אתנית יש תבשיל מיוחד משלו. כמו למשל המאפה, שהוא תבשיל בשר בירקות בשמן הראשיד. ובאזורים הצפוניים של מאלי אפשר גם למצוא כל מיני פירות אקזוטיים. אפשר למצוא מנגו, אפשר למצוא אבטיחים, עוד שלל פירות. והחיבור הזה של המטבח העשיר מאוד של מאלי לאורך השנים, יחד עם המטבח הצרפתי, את יכולה לדמיין. וכמובן בימים שקטים יותר, מאלי בהחלט משכה הרבה מאוד תיירים.
יש דמויות שאנחנו מכירים ממאלי, ככה שמות מוכרים, אנשים שגדלו שם והגרו משם?
יש כמובן את הנשיא המיתולוגי של מאלי, מודבו קייטה, שהוא היה בעצם בזמנו גם זה שאם אחר כך נדבר אולי על יחסים של מאלי עם ישראל, הוא היה זה שבעצם התחיל את היחסים האלה. זה אולי בנקודה שלנו. אבל בהקשר היותר רחב, יש המון פשוט אומנים שהגיעו ממאלי. אנחנו מדברים על מוזיקה למשל, וכמובן אי אפשר לדבר על התרבות של מאלי בלי להזכיר את המוזיקה. אולי במקום להזכיר מוזיקה אחת, אני אזכיר לכם, אספר לכם על משפחה מוזיקלית שלמה ממאלי. הסבא סדיקי, האבא תומני, שניהם הפכו במשך שנים לסמלים של המוזיקה המסורתית של מאלי. והבן, הנכד, הראפר, סדיקי דיבאטה, לקח את זה עוד צעד אחד קדימה. ובשנים האחרונות הוא מופיע בכל העולם בעצם, עם שילוב של מוזיקה מסורתית עם מוזיקה עכשווית. מיין ראפ של מאלי בשילוב מקצבים וכלים מסורתיים. מומלץ מאוד, כאמור, גם לחובבי הראפ וגם לחובבי המוזיקה האתנית.
נשמע מרתק במיוחד. מקודם הזכרתי את ישראל, מה באמת טיב היחסים שלה עם ישראל?
עכשיו, היחסים שלנו עם מאלי הם לא יחסים פשוטים.
בלשון המעטה.
בלשון המעטה, כן. ישראל הכירה במאלי בעצם זמן קצר, אחרי שמאלי קיבלה עצמאות, כבר הזכרנו זה היה ב-1960. אבל במשך השנים הנשיא הזה של מאלי, מודבו קייטה, הוא התקרב למצרים, התקרב לנאצר, ובמקביל כמובן התרחק מישראל. ואז ערב מלחמת יום הכיפורים, מאלי יחד עם, היא לא הייתה כמובן היחידה, עם עוד שורה של מדינות אפריקניות נוספות, הודיעה על ניתוק היחסים. בכל זאת צריך להגיד, למרות ניתוק היחסים הדיפלומטיים, לאורך השנים התקיימו יחסים במישורים אחרים, פתוחים ופחות פתוחים. אבל מה שכן אפשר להגיד ולספר זה שב-2017, זאת אומרת לפני 4 שנים, ראש הממשלה שלנו נתניהו פגש את נשיא מאלי, בפסגת, זה קרה לא במאלי, אלא בפסגת מדינות אפריקה, ושם שני המנהיגים בעצם סיכמו לחמם את היחסים. ובמפגש הזה בליבריה, הנשיא של מאלי אז, כפי שהזכרת, הוא כבר לא הנשיא כמובן כיום, אברהים בובקר קייטה, הוא לא היסס ללחוץ את ידו של נתניהו לעיני המצלמות, ובעצם הוא זה שיזם גם את הפגישה ביניהם. ולאחר הפגישה כמובן יצאה הודעה גם מלשכת ראש הממשלה, זה שישראל ומאלי סיכמו על חימום יחסים. כלומר, אנחנו בעצם נמצאים במצב של שתי המדינות מתכוונות לחמם את היחסים, אבל אנחנו עדיין רחוקים, כך נראה לי לפחות, מפתיחה של שגרירות ישראלית ובמקור.
כן, מה שאני קראתי ככה בבדיקה על מאלי, זה שמאלי גם זכתה לקומיקס בעברית. את יכולה לספר על זה?
נכון, נכון. ב-1964 התפרסם בשבוע דבר לילדים, קומיקס.
שזה מטורף.
על חייו של, ממש, על חייו של מייסד אימפריית מאלי, המלך סונדיטה קייטה, שלא ייחסו אז בזמנו כוחות על-טבעיים.
ממש הפנטרה שחור לפני זמנו.
ממש, ממש, ממש. זאת אומרת, הוא סיפר על המלך הזה המיתולוגי ועל ההיסטוריה של אימפריית מאלי, ו-1964, זה בעצם היה תקופת השיא בין היחסים בין מדינות אפריקה וישראל, ולדעתי זה אולי הקומיקס היחיד שהתפרסם בעצם בעברית, על ההיסטוריה הקדומה של מדינה אפריקנית, מ-1964, אני זורקת כאן את
את
ההצעה הזאת לכל חובבי הקומיקס, כל חובבי הקומיקס בישראל.
וככה, שאלה לסיכום, רינה, לאן לדעתך מאלי צועדת כרגע בין ההפיכה לבין ארגוני הטרור?
זאת שאלה קשה. את הזכרת כבר שבאוגוסט בשנה שעברה בוצעה הפיכה צבאית, שאיברהים אבובקר קייטה נאלץ להתפטר, זה עדיין לא הביא לשקט במדינה. הנשיא וראש הממשלה שמונו בעצם בהסכמת הוועדה הצבאית השולטת נעצרו כאמור לפני כ10 ימים. הצבא הודיע על מינויו של נשיא חדש, שהוא קצין בכיר בשעבר. כך אפשר להגיד שבינתיים המצב נזיל מאוד. הצרפתים כאמור מאיימים למשוך את הכוחות שלהם. מדובר בכל זאת ב5,000 חיילים צרפתים מבצע ברקן, כך זה נקרא, שאמרו בעצם להילחם בג'יהאדיסטים שנמצאים עדיין ושולטים עדיין על אזורים בצפון מאלי. אנחנו נצטרך לחכות ולראות.
אז תודה רבה לך, גינה בסיסט, על רעיון מאוד מעניין. אנחנו נאחל ימים שקטים למדינה.
תודה רבה לך, אורטל.
תודה רבה. אתם שמעתם את ג'וזפין בייקר המעולה, שבשבוע שעבר צוין יום עבורה, ואם לא שמעתם על האישה האגדית הזו, אז לגמרי הגיע הזמן. היא הייתה רקדנית קברט נועזת, זמרת מרשימה, שחקנית ובדרנית שחורה, שפילסה את הדרך לכל כך הרבה אמנים שחורים אחרים. חוץ מזה, הייתה גם פעילת מחתרת, ואימא מאמצת ל-12 ילדים ממדינות ודתות שונות. לוחמת זכויות אדם עם איתורי כבוד, ג'וזפין בייקר פעלה בארצות הברית של שנות ה-20, אתם יודעים, הזמנים הטובים והעליזיים שחלק מהאמריקאים מתרפקים עליהם בנוסטלגיה, הזמנים בהם ה-KKK היו מארגנים שרופים של שחורים, ושבו הקולנוע התבסס, וכך גם הסטריאוטיפים הגזענים סביבו. מהר מאוד בייקר עברה לצרפת, יחד עם אמנים אפרו-אמריקאים אחרים, כמו ג'יימס בולדווין ומיילס דייוויס. על אף הקשיים שהחברה הקולוניאלית הציבה לה, בייקר פשוט פעלה וחיה בצורה הכי אינדיבידואליסטית שיש. היא אפילו התגרה את הנשיות הלבנה כשהיא פועלת תחת מרחב מאוד צר, ויש אפילו שמועות שהיה לה רומן עם פרידה קאלו. איתי על הקו, צאי הגו, סטודנטית לתקשורת במכללת ספיר, שתספר לנו קצת על האישה המופלאה הזו. שלום צאי.
היי, מה קורה?
ערב טוב. בואי נתחיל מההתחלה. קודם כל, ספרי לי תחת איזה סביבה תרבותית ג'וזפין בייקר גדלה.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, באמת נולדה בתחילת המאה ה-20, ממש כאילו על ההתחלה, ב-1906. אנחנו מדברים על תקופה שעדיין הייתה אפליה גזעית בארצות הברית, ועכשיו השמועה אומרת שהיא נולדה לאמא לבנה ולאבא שחור, לאמא שחורה ולאבא לבן, ואלה שסוברים בשמועה הזאת, אומרים שהסיבה שלדעתם באמת אבא שלה היה לבן, זה כי היא נולדה בבית חולים מאוד מאוד יוקרתי, וכנראה שהיה שם מישהו לבן עם קשרים שגרם לזה לקרות, והיא הייתה בבית מאוד 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 עני, ממש ממש עני, אמא שלה הייתה מחבסת, וכבר בגיל 8 הייתה צריכה כבר לצאת, לפרנס את הבית, היא עבדה בניקיון של בתים, היא שמרה לילדים לבנים, וככה כשהיא גדלה, לקראת גיל 15, אולי אפילו קצת אחר, בגיל 16, יצא להופיע, התקבלה ללהקת ריקוד, זה כזה מופעי ואדוויל כאלה, שזה כזה מופעים נודדים בכל מיני מקומות בארצות הברית, וכאילו ממש מהר מאוד התלהבו מנעפו עליה, כאילו בהתחלה היא קיבלו אותה כאיזו רקדנית גיבוי, ובהמשך הם קלטו שיש פה מישהי עם הרבה מאוד כישרון והרבה מאוד מוטיבציה.
אז זהו, מה היא מביאה לשולחן חוץ מזה שהיא אישה שחורה באותה התקופה שזה? כן, אפשר לומר שזה משהו. כן.
כי הכל זה קורה שבמקביל, בארלם יש פתאום איזושהי התפתחות תרבותית, יש איזושהי פריחה כזאת של אומנים שחורים, ואז כזה ממש עפו עליה, והיא הפכה להיות איזשהו מוקד תרבותי, ולאט לאט היא באמת הצליחה, ועכשיו, כמו שאמרת בהתחלה, זה מספיק לה, כי היא רצתה איזושהי קריירה הרבה יותר גדולה, ארצות הברית הייתה גזענית, והחליטה שהיא רוצה ללכת למקומות אחרים, רצתה קריירה בינלאומית, והיא מצאת עצמה הולכת לצרפת, כי צרפת התפסה כמדינה שמתקבלת יותר שחורים, הרבה מאוד שחורים עפו לשם, ויותר מזה, גם בצרפת הייתה איזושהי התפתחות תרבותית, בעיקר גדל איזשהו מעין פטיש לכל מה שמתפס כאחר. כלומר, אחר הוא כל דבר שהוא לא לבן.
אז היא הייתה פטיש?
הייתה שחורה, חד משמעית היא נתפסה להם כפטיש, והיא ניצלה את זה, זאת אומרת, הם ראו אותה כמשהו אקזוטי, כמעין יצור שמימי כזה יפה, היא ניצלה את זה עד הסוף, והיא יצרה ריקוד, מופע ריקוד שנקרא ריקוד הפראי, שחלק מהמופע הזה יש לכל אחד שנקרא ריקוד הבננות, שהוא מאוד מוכר, והוא הפך אותה לכוכבת בינלאומית, זאת אומרת, זה הריקוד שהפך אותה לכוכבת שהיום אנחנו כולם מדברים עליה, והפכה להיות הרקדנית הכי מרוויחה כאילו בצרפת.
זהו, הדעות על ג'וספין בייקר חלוקות. יש כאלה שבעצם טוענים שהיא דווקא ישררה את הדמות של האישה השחורה והפתיינית, בדיוק כמו שאמרת, שהיא לפשה את הסמלה האיקונית שלה, שמקושטת בבננות. איך אפשר להגיב לטענות האלה?
קודם כל, אני חושבת שלא יודעת, כאילו לא בטוח שאם מדברים עליה, אם היא הייתה פועלת אחרת, אז אני חושבת שזושהי פעלה בצורה הזאת, כנראה שזושהי סיבה, כי אחרת לא מדברים עליה גם 100 שנה אחרי, אבל לדעתי היא פשוט הבינה את מערכי הכוח, כאילו היא ראתה מה קורה סביבה, ראתה מי פועלים, מי הנפשות הפועלות, ומכירים שיש לה, היא פעלה, זאת אומרת, היא יודעת מה זה להיות עניין, היא יודעת מה זה להיות שחורה, היא יודעת מה זה להיות מופלט, והיא עבדה מאוד קשה כדי לצאת מהמקום הזה, ובעיניי, המחשבה שהכוכבת הכי גדולה של אותה תקופה, הייתה אישה שחורה, וזה מדהים, כי אני חושבת שבהמשך רואים הרבה התפתחויות השתלשלויות של כוכבות אחרות, שהן לגמרי השפעה מאוד 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 ברורה שלה, ויותר מזה גם כאילו, היא הייתה מאוד חכמה, היא הייתה מבריקה, היא נפלה את הכוח הזה, כדי להילחם בתוצאות גזעניות, שלמשל כשהיא הגיעה לארצות הברית והופיעה בארצות הברית, היא סירבה להופיע במקומות שיפריד בין שחורים לבנים. בהמשך אחרי זה, כמו שאמרת קודם, היא הייתה פעילת זכויות אזרח ואדם, והיא צעדה ביחד עם מרטין לותר קינג, בצעדה הגדולה בוושינגטון, והיא אפילו נעמה שם. יש כאלה שאומרים שהייתה אישה יחידה, אבל יש כזאת סברה שאומרת שהייתה עוד אישה שנעמה הייתה. אבל בשום קשר, גם ביקרה בלי סוף את הממסד האמריקאי, עד לרמה שהאשים אותה בהיותה קומוניסטית, ואפילו עשו עליה להיכנס למדינה באיזשהו שלב. אז אני לא חושבת, אני חושבת שכאילו, זה הייתה מישהי שראתה את המציאות, הבינה מה הכוח שלו במציאות הזאת, ויכול להיות שמדי פעם היא נפלה לאיזושהי תבניות, אבל היא לקחה את התבניות האלה ונפלה אותם עבורה, ויותר מזה, אני חושבת שיש משהו מעצים בזה דווקא, שאישה משתמשת בגוף שלה, כדי להשיג את מה שהיא רוצה, כי בסופו של דבר זה כאילו קצת לעשות ריקליימינג למי שאני, כי אז אני מסתכלים עליה בצורה כזאת, אבל נשתמש בזה כדי להצליח, כדי להתקדם, כדי לסייע לאנשים שלי.
אפשר להקביל את זה לראפריות היום.
כן. ממש לגמרי, אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד, כאילו אפשר להסתכל על מיניות מהצורה הזאת, אבל בעיניי, דווקא מה שג'וספין עשתה, בייחוד אחרי זה שאנחנו רואים את הפעולות שהיא עשתה בהמשך, גם אחרי שהיא השתתפה עם, היא עזרה בעצם למערך הצרפתי ולמדיניות המחתרת נגד המלחמה בנאצים, אנחנו רואים שיש פה מישהי שלגמרי ידע מה היא עושה. זאת אומרת, הכל היה...
זהו, איך היא עשתה את זה? איך היא עשתה את זה באמת?
אז כשהנאצים בעצם עלו לשלטון, אז הבינה שהמציאות כמו שהיא מכירה אותה עד עכשיו השתנתה, ובעצם פעלה, היא כאילו פנתה לסוכן צרפתי שהכירה באותה תקופה, ואמרה לו, תקשיב, כאילו אני רוצה לקחת חלק במערך נגד המלחמה בנאצים, אני רוצה לראות איך אני יכולה לסייע, בהתחלה הוא כזה צחק עליה, ואז הוא הבין שיש פה כוח מאוד מאוד עצום, יש פה מישהי שהיא כוכבת בינלאומית, שיכולה להיכנס ולצאת מהמדינה, יכולה להיכנס ולצאת ממדינות אחרות, זה משהו ששווה לנצל אותו, וזה באמת מה שהיא עשתה, כאילו היא הלכה וסביבה בעולם, והיא הזירה מספרים של המתנגדים מדינות שונות באירופה, היא אפילו החדיה אצלו בבית לוחמי מחתרת, ויש אפילו סיפור מפורסם שאומר שפעם אחת הנאצים חשדו בה, אז הם תקתקו אצלה בבית, ובאותה תקופה היו אצלה 10 לוחמי מחתרת בבית, אבל היא לא התרגשה מזה יותר מדי, היא כזה השיבה אותם, נעשה להם ריקוד פרטי, ואין קוס ברנדי, ומהר מאוד הם שכחו מהסיבה שהם נכנסו אליה לבית מלכתחילה, ואפילו פיקצ'ר יהודי, יש כאלה שאומרים שהיא עזרה ליהודים כזה להנפיק ויזות וסרטיפיקטים, כדי שיהיה להם אפשרות לצאת מהמדינה, לצאת מאירופה.
אז she was called as ice, מה שנקרא.
ממש.
איזה השפעות היום את רואה? איפה את רואה את ג'וספין בייקר היום?
אני חושבת אוקיי, אז יש את, כשמלו לה 100 שנה ליום הולדת שלה, ו-80 שנה למופע המפורסם שלה, אז ביונסה עשתה לה מחווה מאוד 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 מגניבה, זה היה באירוע המוזיקה של פאשן רוק, אם את מכירה, זה האירוע הכי גדול של המוזיקה באופנה, והיא ממש כזה הופיעה עם חצאית בננות, כזה ממש רעתידה כמו ג'סטין בייקר, וגם ריאנה בטקס פרסי אופנה אמריקאית, היא זכתה כאייקון האופנה, תראה לי לגמרי לגמרי אייקון אופנה, אבל דעתי גם אחת האנשים שמאוד מושפעות ממנה, ובלבוש שלה, מה שהיא לובשה, היא לובשה כאילו סמלה כזה צמודה, כמו שבספין הייתה לובשת, והשיער שלה היה כזה מסורק עם ג'ל, וכזה פרווה שהיא שמה לה, וספין הייתה ידועה כמישהי שמאוד אוהבת וחובבת פרוות. אז כן, זה כזה הרבה דמויות כאלה שהיו מושפעות ממנה. כן, אני אפילו יכולה להוסיף שיש עובדה מעניינת, שיש בר בתל אביב שנקרא ג'סטין בייקר, והמיקום שלו הוא מאוד מאוד מעניין, הוא נמצא מעל בר אחר שנקרא לשם אישה שחורה מדהימה לא פחות, רוזה פארקס. כן, זה ממש
לכו לבקר בפאב ג'סטין בייקר ורוזה פארקס.
כן, לכו לבקר.
תודה רבה לך, צאי אגוס.
תודה, להתראות.
Cabini fala fala uwa negela cabini da minena uwa negela uwa negela cabini fala fala uwa negela Ubanegela kabini daminena ubanegela Follow follow tumbang sanka ansiri ina fodo kaferefa Follow follow tumbang fale eni marifae anindolo Bale mau jonya kera amburu juja mai jonya ke ubane Cabini da minena uva negela Uva negela cabini fala fala uva negela cabini da minena uva negela Fala fala tumbang saka ansiri ina fodo kaferefan Fala fala tumbang pale eni marifae anindoloe Bale mao jonya kera amburu juja mae Jonya age uva negela uva negela uva negela uva negela negela moninko uba negela ko babie go uba negela ko sejuro go holo dunyu teleka che farido yu teleka aso holo maso jonya ma bambe bayo che farido samori ture che farido se ku ture yo che farido lumu bai che farido to asangala Toma sangara go toma ha
mute se kake an fe foka di nye ban
Ba nige
Oh, an dunye mungula anu an la nawaza
Ba nige
Nan zara te se kake an fe foka di nye ban
Ba nige
Oh, inye an dunye mungula anu an la nawaza
Ba nige
Farazi unye mungula Afirika unye mungula anu an sege Uman sege, uman sege, uman sege Yeah
אפריקן חזרנו, זו הייתה פטמות הדיאברה ממאלי, ועכשיו לגילוי מעניין שהפך לוויראלי, סיפור סינדרלה שמתגשם, אישה שחורה גילתה שהיא שייכת לשושלת נסיכויות אפריקאית בגיל 28. וואט? קחי את זה, על הטווי. אז מה הסיפור שם? סרה קולברסון נולדה במערב אפריקה, והומצה לידי זוג הורים אמריקאים ממערב וירג'יניה, כאשר הייתה בת פחות משנה. הוריה המאמצים היו לבנים, והיא הרגישה ותמיד ידעה שהיא שונה מהם. אחרי שהיא סיימה תיכון, השתוקקה להכיר את משפחתה הביולוגית, ולכן החלה בחיפושים. היא הצליחה לאתר את משפחת אמה הביולוגית, שהייתה לבנה, מהם הבינה כי אמה נפטרה מסרטן, והיא עדיין ככה רצה לקבל תמונה מלאה, ולכן המשיכה בחיפושיה אחר האב. היא שכרה בלש פרטי, ובאמצעותו הצליחה לשגר מכתב לאביה. מהר מאוד היא קיבלה טלפון מדודתה, אחות של אביה, שאמרה לה כי חיכו לבואה. באותה שיחה טלפונית היא גילתה שהיא חלק משושלת נסיכויות קדומה בסיירה לאון, שם אביה נמצא. היא נפגשה עם אביה והתרגשה מהמאורה, הוא הוביל אותה לכפר, ושם חיכו לו את אדמתה כל התושבים והתושבות כשהם שרים לקראתה ושמחים על בואה. אחרי שהיא ראתה את מצב הכפר והמדינה, שרה הבינה שמעבר לאיחוד המשפחתי המרגש, יש לה מחויבות בתור נסיכה לשיפור מצבם. היא כתבה ספר על חווייתה ועל המפגש עם אביה, נסיכה שנמצאה, הקימה ארגון צדקה למען התושבים שסבלו ממלחמות עקובות מדם, והכל בגלל כמה מינרלים. היא אמרה שהיא מקווה להפוך את סיפור חייה לסרט. מעניין אם דיסני ירימו את הכפפה, ואם כן אני כבר מעכשיו ממליצה על עדן אלנה. אם לא תהיה הפיכה, אני רק אומרת. בכל אופן, איזה סיפור מרגש ומעורר השראה, ממש למובן מאליו, ואיזה דרך לחזור למקורות ולשורשים. ואם כבר שורשים, המלצה חמה, סרט הדוקו ללא אדמה של אלן מורק וקובי דודיאן ששודר בכאן 11, מחזיר את הכבוד לחלוצים, פעילי עלייה אתיופים, שפעילותם מובילה למעשה למבצע שלמה. בנימה אישית, היה לי מאוד מרגש לצפות באנשים שדומים לי, מספרים את סיפורם ההירואי, וגם להיות מופתעת מכל מיני אנשים מוכרים שמככבים שם. שפו ליוצרים ושפו לכאן, שמצליחים להביא כל פעם תכנים סופר חשובים שעשויים בצורה נהדרת. נעבור לשיר השבוע. שיר השבוע שלנו יוקדש לסאנז אוף קמת, הבנים של קמת, להקת ג'אז בריטית מיוחדת במינה שהוציאה אלבום חדש בחודש החולף, וששמו Black to the Future. אולי כמעין רפרנס לסרט בחזרה לעתיד, שיש נגדו טענות שהוא סלייטלי בעייתי בהקשר של גזע. בכל מקרה זה אלבום נהדר, ששווה לגמרי להזין לו. בהרכב המוזיקלי חברים הנגן שקה האצ'ינג, שהוא על הסקסופון ועל הקלרינט, על התופים טום סקינר ועל הטובה טיון קרוס. ההרכב מנגן בתערובת של ג'אז, רוק, פולק, קריבי ומוזיקה אפריקאית. האלבום הקודם של הלהקה המשוגעת הזו הוקדש כולו לנשים שחורות יוצאות דופן, מהפכניות, חזקות ומרשימות. כל שיר נפתח ב-My Queen Is ושם האישה המהפכנית. אז שיר השבוע מוקדש ללהקה המיוחדת הזאת. ואם אתם רוצים לשמוע את השיר שיושמע בשבוע הבא, כתבו לי בעמוד הפייסבוק ובאינסטגרם. ועכשיו, for the culture.
I'm looking waiting for the dancehall queen. Call Beverly, Chantel and Shireen. Open the door now, tell them come in. Cause the person at the office if we call them in. Cause the way the body look is like a dancehall dream. And she a mash up the dancehall scene. See the girl there? You see what we mean? Jesus, you see what we mean?
בשבוע שעבר ציינו 50 שנה ל-What's Going On. האלבום של מרווין גיי, המוזיקאי השחור והמהפכן ששר על אהבה וחופש, וגם האלימות משטרתית וגזענות. מרווין גיי זכה לתיקון כשאלבומו נכנס לרשימת הסרט הגדולים של מגזין הרולינג סטון, אחרי שנים של מצדים בלי יותר מדי שחורים. מעבר לאמנות המכובדת שלו, למרווין גיי היו חיים בלתי שגרתיים, מלאים בתהפוכות משפחתיות כבר בהיותו נער צעיר. הוא גדל בבית דתי וחש לא שייך, וייתכן שעל איזה גם קשר ליחסיו האחורים עם אביו, שהובילו בסופו של דבר להירצחו. הזמר הזה לא זכה לפופולריות גדולה מדי בישראל, למרות שהתכנים שלו בתחילתו היו די זהים לביטלס, שירים בעד אהבה ונגד מלחמה. השחקנית אלונה קימחי כתבה שיר לזכרו שיזהר אשדוד ביצה, והוא נקרא איש השוקולד. השיר הזה נכתב ב-1992, וכן, הוא מאוד בעייתי, בספק אם יש לו קשר קלוש לדמותו מלבד השוקולד שהם חולקים. אז למה הכנסת אלבומו של מרווין גיי הוא אירוע חשוב? איך זה שהוא פחות תפס במיינסטרים הישראלי? ולמה חשוב שנכיר את הסיפור שלו? איתי על הקו, גיל מטוס, שדרן בכאן 88, שלום גיל. ערב טוב, שלום.
ערב טוב.
אז איך זה שמרווין גיי נכנס לרשימה הזו רק עכשיו?
האמת שהיה כדאי שנייה, הוא היה גם ברשימה של הרולינג סטון, רשימת 500 האלבומים הגדולים בכל הזמנים, ומעין אייטם כזה עם הרבה חשיבות תרבותית, כי זה הרולינג סטון, זה אחד המגזינים הכי חשובים של המוזיקה, שהתחיל בשנות ה-60, שהוא בעצם העוגן של עיתונות המוזיקה, ואת הרשימה הזאת הוא פרסם כבר בראשונה, כבר ב-2003. ובאמת הרשימה הזאת הייתה מאוד לבנה. ולמרות זאת, מרווין גיי עדיין היה שם, זאת אומרת, גם בתיקון הקודם של הרשימה, האלבום שלו היה במקום, What's Going On היה במקום השישי, אבל הוא היה האלבום היחיד של אפרו-אמריקאי בתוך הסרט הגדולים. ומה שקרה ברשימה שהותקנה ככה בשנה שעברה, בשנת הקורונה, זה היה זמן טוב לרולינג סטון לעשות איזשהו עדכון ברשימה הזו, והביאו הרבה אנשי תרבות שדרגו את האלבומים החדש. ופתאום היה איזשהו מהפך היסטורי, תודעתי, שמרווין גיי ו-What's Going On כובשים את המקום הראשון על פני סארג'נט פפר של הביטל, שזה כאילו המקום הראשון הקדוש שלא נוגעים בו. אז הרולינג סטון עשו את זה, זה קרה מאוד מאוחר, אפשר לומר. זאת אומרת, זה לא שהם פרצו דרך בדירוג הזה, אלא הם יותר שיקפו את הלך הרוח של מה שהרבה מרגישים כבר כמה שנים, שהאלבום הזה צריך להיות שם, ושמרווין גיי לא פחות חשוב ורלוונטי מהביטלס.
איזה דמות באמת הוא היה? מה היה כל כך מיוחד בו?
אני חושב שמה שהיה מיוחד במה שקרה באלבום הזה, זה הקפיצה הכל כך משמעותית שהוא עשה. זאת אומרת, האלבום הזה הגיע בשנת 71, והוא הגיע אחרי שמרווין גיי כבר היה למעלה מעשור בתעשייה. הוא היה מאוד מצליח, הוא היה בחברת התקליטים מוטאון, זו חברה סופר מצליחה, בעלות של ברי גורדי, אפרו-אמריקאי, הוא שר לעיתים גדולים, כתב, הפיק, עשה הרבה דברים, אבל הוא לא מצא לגמרי את הקול הייחודי שלו, את מה שהוא הרגיש, את האמירה שלו. ובאלבום הזה הוא בעצם הלך כנגד, הוא יצא נגד חברת התקליטים שלו, ברי גורדי, המנהל והמייסד של מוטאון, לא רצה שהשיר הזה בהתחלה קודם כל יצא, הוא לא רצה שמרווין גיי יתעסק עם חומרי מחאה, יכתוב אלבום, יכתוב שיר על שעוסק באלימות משטרתית, שיוצא נגד מלחמת וייטנאם. אלו דברים שבמוטאון ניסו מאוד להימנע מהם, כי רצו לפנות גם לקהל הלבן. אז לא רצו שפתאום מישהו יערער את את האיזון העדין הזה. למה עכשיו לשיר על אלימות משטרתית ועל מלחמה? בואו נשיר שירי אהבה, לעיתים פשוטים, ולא נאתגר את הסדר הקיים. וגם מבחינה מוזיקלית, האלבום הזה שונה מאוד. כי אם קודם אלו היו לעיתים מוטאון, שירים מאוד קצרים, ככה מדויקים, אז האלבום הזה הוא בווייב, הרבה יותר סול, ג'אז, שירים ארוכים יותר, לא תמיד יש פזמונים. המילים הם משהו מאוד חשוב כאן. זה האלבום הראשון של מוטאון, What's Going On, זה האלבום הראשון שהודפס, שהתקליט הודפס עם מילות השירים, כי הן מאוד חשובות ומרכזיות לסיפור.
ולמה באמת חשוב לו באותה, לעשות את הנקודת מפנה הכל כך גדולה הזו? זאת אומרת, למה הוא לשיר שירים על אהבה ועל, אתה יודע, על דברים כלילים? למה הוא מרגיש את הצורך הזה לדבר פתאום את הכאב החברתי הזה, הקהילתי הזה?
מרווין באמת סיפר בעצמו שבשלב מסוים הוא הרגיש מאוד מרוקן. נמאס לו, הוא הרגיש שהוא חלק מאיזשהו פס ייצור, איזשהו דוגמה של מוזיקה, כן? ששר ומחרך, רוקד יפה, והוא רצה להביא משהו משמעותי יותר, והוא הסתכל על מה שקורה מסביבו. הוא לא יכול להיות אדיש למצב בארצות הברית. ארצות הברית בתחילת שנות ה-70, כמעט על סף מלחמת אזרחים, ממש ככה, בכל המובנים, בין אם זה אפרו-אמריקאים מול לבנים והמצב בגטאות והמצב הכלכלי, ובין אם זה מה שקורה במלחמת וייטנאם. אחיו של מרווין, אחיו פרנקי, נשלח לווייטנאם, לחזית. הוא הצליח לחזור משם, אבל הוא חזר משם כמו שקרה להרבה חיילים שחזרו מווייטנאם. הוא גילה שהמדינה לא סופרת אותו ולא מתייחסת אליו. ובארצות הברית, זאת אומרת, זה היה בסדר בשביל המדינה שהוא ילך וילחם בחזית בווייטנאם, אבל בארצות הברית הוא עדיין אפרו-אמריקאי, הוא עדיין אזרח סוג ב'. לא משנה שהוא עכשיו סיכן את חייו, או במקרים אחרים, אנשים שנערו שם אפרו-אמריקאים, אנחנו יודעים שהם נשלחו לחזית בווייטנאם, בשיעורים הרבה יותר גדולים מהשיעור שלהם באוכלוסייה. אז כל הדברים האלה, הוא רואה משהו, הוא רואה בוודסטוגרם, הוא רואה את הצד הזה של תרבות הנגד, של ההיפים, והוא מבין שקורים דברים אחרים, והוא רוצה לשקף את כל הדבר הזה במוזיקה שהיא תהיה משמעותית יותר.
והוא מצליח לעשות את זה?
הוא מצליח לגמרי. What's Going On כמובן הופך, זה שהרולינג סטון רק עכשיו הכיר אותו כאלבום הגדול ביותר בכל הזמנים, זאת, כמו שאמרתי מקודם, זה מין כזה איחור אופנתי, אבל בוודאי האלבום הזה הוא הצלחה גדולה כבר בזמן אמת, הוא פותח את הדלת לעוד מוזיקאים שיבואו אחריו, לדוגמה, הכי קרובה היא סטיבי וונדר, שהיה גם חבר בלייבל מוטאון, ואחרי What's Going On, גם הוא התחיל ליצור מוזיקה עם אמירה חברתית נוקבת יותר. ואחת הגדולות של מרווין גיי באלבום הזה, הוא שזה, להגדיר אותו כאלבום מחאה, זה הגדרה מאוד צרה. יש בו את המחאה, ויש בו את הדיבור על, כן, על, 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 על כל הדברים החברתיים, בדטאות, ועל האופן שבו האלימות המשטרתית, ועל איך שארצות הברית מתייחסת לחיילים שחזרו מווייטנאם, אבל זה לא אלבום נניח שהוא אלבום בלק פאוור לגמרי, או שהוא אלבום כזה שמדבר רק את התופעה של הפנתרים השחורים, אלא זה אלבום שיש בו מסר שהוא חוצה את פוליטיקת הזהויות ברוב הזמן. זאת אומרת, משהו מאוד הוליסטי שמדבר על כלל החברה האמריקאית, שקורא לאחדות, לאהבה, לדברים כאלה שהוא היה נשמעים קלישאתיים, אבל מרווין גיי שר את זה ממש במלוא הכאב והכוונה, בגלל שהוא כל כך קורא לאחדות כזאת כוללת, אז היה, גם ללבנים היה הרבה יותר קל להכיל אותו ולהתחבר אליו.
ואיך זה שהוא קיבל באמת פחות תעודה בישראל?
אני חושב באופן היסטורי, אנחנו מזוהים יותר, זאת אומרת, אם אני לוקח חוזר רגע לשנות ה-60-70, אז בארץ מזוהים באופן היסטורי הרבה יותר עם מוזיקת רוק. גם אני הולך לאוספי התקליטים, כן? אני לוקח את האוסף התקליטים של ההורים שלי, שאני גדלתי עליו. שאולי היה איזה אוסף יוצא דופן. אז היה שם את הביטלס כמובן, ואת סיימון וגרפונקל, ואת המאמץ בן הפאפאז, קרידנס קליר ווטר ריווייבל, דברים מהסוג הזה. לא היה שם את What's Going On. זאת אומרת, זה אלבום שאני כמאזין נחשפתי אליו בשלב מאוחר יותר בחיים. זה משהו שהגיע אחרי איזשהו מסע מוזיקלי ארוך יותר. וזה גם מהדהד אל תוך הרדיו הישראלי. What's Going On הוא לא כל כך רדיו פרנדלי. זאת אומרת, גם בסוג של האלבום הזה, באלבום שהוא יותר סול וג'אזי, שירים לפעמים קצת יותר ארוכים, זה נכון שהוא הוליד לעיתים, אבל זה לא, הוא פחות מתחבר לרדיו, בטח לרדיו בארץ.
כן, תראה, אין ספק שהאלבום שלו עדיין רלוונטי ומדבר לכל לבן או שחור, לדעתי, בעולם. למה לדעתך חשוב שיכירו אותו ואת המוזיקה שלו?
כמו שאמרתי, אני חושב שבאמת המוזיקה הזאת גם 50 שנה אחרי, כשאתה מסתכל על הטקסטים, היא כל כך, זה כל כך מדבר את העולם שאנחנו חיים היום. בין אם זה צף מחדש, עם המחאה של Black Lives Matter, אז גם זה פתאום צף מחדש, ביקורת נגד מלחמות מיותרות, זה לא משהו שעבר מהעולם. יש לו שיר באלבום שנקרא Mercy, Mercy Me, The Ecology, שיר שעוסק באיכות הסביבה, במשברים אקולוגיים, שזה היה פורץ דרך לכתוב דבר כזה בשנת 71, כן? כשאיכון כמו Greenpeace רק מוסד, וכמה זה רלוונטי היום לחיים שלנו, וכמובן שגם המוזיקה עצמה לא פחות מהמילים, כל כך טובה ורעננה גם 50 שנה אחרי.
לגמרי, אז תודה רבה לך על רעיון מרתק. אנחנו נסיים עם שיר של מרווין גיי מתוך האלבום, ככה יצא God is Love.
ויש לנו גם את הפודקאסט על האלבום הזה, וכאן 88 הסקטים. שני פרקים של תומר מונביזון ושלי, שאפשר לשמוע את כל הסיפור שהוביל אל האלבום ועל האלבום ואחרי האלבום.
מומלץ לגמרי, תודה רבה לך גיל.
תודה, תודה, ביי ביי.
אני רוצה להודות למאזינים ולמאזינות שהצטרפו אלינו. תודה רבה למפיק גרי מחבוש ולעורך אלעד ברנוי. אפשר להזין לאפריקן בכל יום רביעי בין השעות 5-6, בתדר 104.9 FM או 105.1 FM, וכמובן אפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, ולעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטה, פשוט חפשו אפריקן. And gave us everything, oh, gave us everything, and all the answers of us. Peace.
kiss, we give each other love. Oh yeah. Don't go and talk about my father.
No, no, no.
'Cause God is my friend.
Jesus is my friend.
He loves us whether or not we know it. And he'll forgive all our sins.
He'll forgive our sins.
Oh yeah. And all he has of us, oh yeah, is we give each other love. Oh yeah. Love your mother.
She bore you.
Love your father.
He worked for you.
Love your sister.
She's good to you.
Love your brother.
Love
your brother. Don't go and talk about my
father.
God is my friend.
Jesus is
my friend. And when we call on him for mercy,
Father,
he'll be merciful, my friend. Oh, yeah.
Yes, he will.
All he has of us, I know.
The blue skies blow. Poison is the wind that blows from the north and south and east.
Whoa, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from sand? Can't you stand that?
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.